ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית. ברוך הבא, אורי פפר.
ברוך הנמצא, גברת גולדמן.
מה נשמע?
עכשיו שאני איתך הרבה יותר טוב.
תקשיב, זה קצת מביך, בחיים לא עשינו דבר כזה, אז הנה אנחנו יושבים על ספה, ואני צריכה לראיין אותך, אז אתה בעלי, נתחיל בזה.
כן, אני לא יודע אם יש משהו שאת לא יודעת עליי.
אני בטוחה שיש דברים שאני לא יודעת עליך, אבל הם כנראה...
אולי זה דברים שאני לא יודע, שאני לא זוכר על עצמי שאת לא יודעת, כי רוב מה שאני זוכר אני אומר לך.
תקשיב רגע, בוא נלך טיפה טיפה אחורה, בכלל לפני שהכרתי אותך. אתה בן?
אני בן?
46. 46, יו, יו, אתה כזה גדל.
אני יודע.
איך זה קרה? כאילו, הכרתי אותך, היית בן 30
ו... 32.
32.
כן, הייתי ילד.
אתה עדיין ילד פפר.
נכון.
אז גדלת בירושלים, בגבעה הצרפתית, בין הגבעה הצרפתית ל...
ימין משה, שהיא השכונה הראשונה מחוץ לחומות. ירושלים הייתה אז עולם אחר לחלוטין ממשהו היום. היה עיר קוסמופוליטית, היה כל האנשים מכל העולם היו סביבי גם, כי אצל אמא שלי היא, כמו שהיא גדלה באוסטרליה, הבית היה בית חם למטיילים, כלומר, אנשים שטיילו בארץ, היא הייתה באיזה פול כזה, היו מתקשרים אליה, אומרים לה, היי, אני עובר בירושלים, אפשר בבקשה לישון אצלך. אז כל פעם היה לנו אנשים מכל העולם בבית, וכיוון שאני לא הסתדרתי עם אחי כל כך בילדות, אז הם היו לי תמיד תחליף לאיזשהו אחלה חבר, ופתחו לי את העולם להמון דברים. את יודעת, היה אצלנו נגן חליל אירי כזה.
אבל מתי הבנת שאתה רוצה להיות שחקן, שזה ה... זה הדבר, זה החלום.
אני חושב שנשאבתי לכל הדבר הזה, שנקרא קולנוע מהר מאוד.
אבל כבר היית ילד שחקן.
נכון, אבל הסרט הראשון שזכור לי שראיתי, זה היה במוזיאון ירושלים עם אמא שלי, וזה היה במבי, ושירו בבמבי בכיתי את נשמתי, לא האמנתי שזה קרה, אני חושב שיצאתי מהקולנוע בסערה, ואז הסרט האחריו שאני זוכר שראיתי, היה מפגש הטיטנים. אני חושב שזה 81 או 80,
מה שעושה. תביא את הרמבו, תביא את הסיפור האמיתי, תביא את הרמבו, מה עכשיו אתה מספר לי במבי?
אז תביא לי, תגיד לי, תביא את הרמבו.
אז תגיד רמבו, תגיד לי, כמו שאמא שלך אומרת, נכנס ילד אחד לקולנוע, יצא ילד אחר.
כן, אני הייתי קטנצ'יק, אני לא גדלתי עד גיל 17 פיזית, אני הייתי ילד הכי קטן בכיתה,
תסביר נפוליאון קלאסי.
לא, דווקא לא, מה שקרה, שנכנסתי, הייתי... ב-82, הייתי בן 7. הסרט היה בקולנוע אדיסון, שזה ברחוב שטראוס, בירושלים, קולנוע מפואר, מדהים, היום הוא סגור. ואמא שלי כמובן לא הסכימה שאני אלך לראות את הסרט, ואחי הלך לראות את הסרט.
אז התפלחת?
התגנבתי מהחלון בבית, ברחתי, עליתי על אוטובוס קו 4, והגעתי לבית קולנוע, ואז אני מתיישב, ואני רואה סרט. ואני רואה גיבור, שכולם לא אוהבים אותו, ושהוא... אנדרדוג, ושהוא צריך להילחם בכולם. ויצאתי מהסרט ואמרתי, הנה הדמות של מי שאני רוצה להיות, שאני אהיה גדול. זאת אומרת, שיוויתי לעצמי איזושהי צורה שאמרתי, זה האסנס, זה המהות של מי שאני רוצה להיות כדי לשרוד בעולם.
אבל זה גרם לך לרצות להיות שחקן? או זה פשוט שינה לך את הפרספקטיבה על העולם?
אחד, זה שינה לי את הפרספקטיבה של האישיות, שזה הכניס אותי להיות בן אדם יותר פיזי. ושתיים, הקסם של הקולנוע חלחל בי מאוד עמוק, כי זה הכניס אותי לעולם של what if, מה אם, כן? כל הזמן הייתי אומר לעצמי, מה אם, מה אם? ואז שהייתי בכיתה ג' נכנסתי פעם ראשונה לחוג דרמה, והייתי ילד שזרקו אותו מהמון בתי ספר, והמון בעיות משמעת, והמון אלימות, ופשוט לא הסתדרתי. וברגע שנכנסתי לשיעור דרמה...
מצאת את המקום שלך?
היה לי כזה, הגעתי למקום שכמו שלפעמים מרגישים שאתה מגיע לצבא, מה זה אומר? כולם שווים, אין מעמדות, אין צבעים, כולם, הכל בסדר, הכל מתקבל.
אתה מתגייס לצבא, עושה חצי שירות בגולני, חצי שירות בגלי צהל, קלאסי לבן אדם שאתה, קצת קרבי, קצת אינטליגנט, וממשיך משם להרפתקה של ארצות הברית של 12 שנה.
כן. שאלת אותי מאוד מהר, עם הרצון שלי להיות שחקן, זה בא לי באיזשהו חיבור עם קולנוע אמריקאי. כמובן שאנחנו כולם בשכבת הגיל שלנו, אנחנו ילדי 80's, גדלנו המון על תרבות אמריקאית, סרטים אמריקאים, סדרות אמריקאיות, לא היה לנו את הקולנוע והטלוויזיה המעממים שיש לנו היום, ואת הבחירה שיש היום, אז ככה נתלנו יותר בחומר שהגיע מארצות הברית. אז זה היה לי סנונימוס, זה היה לי סנונימוס.
אבל תשמע, הילד הזה מירושלים, שראה את רמבו וחלם, ואז הגיע והצליח ומתברג ומקבל סוכנות ועושה, ופה תפקיד ושם תפקיד, זאת אומרת, איך זה קרה?
היה לי נורא ברור, לא היה לי, זאת אומרת, אתה, תוך כדי ספורט, תוך כדי תנועה, אתה לא עוצר ואתה אומר, רגע, זה יצליח לי, אתה חותר, אתה כל הזמן חותר, אתה חייב להיות כל הזמן.
מה התפקיד שאתה הכי גאה בו?
וואו, אני חושב שמשהו בעבודה על הסרט הסרבן עם מל גיבסון, היה לי תחושה מדהימה של סיפוק, כי אחד, התפקיד היה מעניין. שתיים, לעשות סרט מלחמה, לשחק חייל אמריקאי באוקינאווה, עם מישהו שהוא בעיניי, בשבילי, אחד מחמשת הבימאים הכי טובים בקולנוע, המאסטר סטורי טלר.
מל גיבסון כמובן.
והרווח שאני קיבלתי מהעבודה איתו והקומוניקציה איתו, ובכלל להיות על סוג של סרט כזה, הוא היה מעומד לאוסקר, זכה בשני אוסקרים על העריכה ועל עוד דבר. זאת אומרת, להיות מעורב בפרויקט שבא להשאיר איזשהו חותם, וזה תחושת סיפוק אדירה.
ולי, נתת 3 חודשים מדהימים באוסטרליה, אתה יודע, יש פה איזה give and take. תקשיב רגע, אנחנו נהיה חייבים להעלות את זה מתישהו, ואני רוצה פה לספר משהו שהוא לא איזה קלישאה שאני מוכרת, אבל אתה הרבה זמן רצית להתחיל איתי, ואני ככה לא שמתי עליך, אין מה לעשות, זו האמת.
זה הוורסיה שלך, אוקיי.
זה לא הוורסיה שלי, יש לי המון המון עדים. אבל כשנפגשנו לראשונה, אתה התחלת ככה לסמס לי, ואז נפגשנו פעם ראשונה בהופעה של דנה ברגר, ואני לא מכירה אותך, חשבתי שקוראים לך בכלל אורי, וקוראים לך אורי, ואמרתי לי, מה העניינים, מה שלומך? ושאלת אותי אם אני רוצה משהו מהבר, ואמרתי לך, מה עם קולה, מה אמרתי?
משהו כזה.
ואז תפסת אותי ואמרת לי, אני אתחתן איתך, את תהי אשתי.
צדקתי או לא צדקתי?
באיזה קטע? זה הרי לא פיק-אפ ליין.
זה לא פיק-אפ ליין, למרות שבדיעבד זה פיק-אפ ליין טוב, הייתי צריך להשתמש בו קצת יותר, או שזה פיק-אפ ליין שנבואה שהגשימה את עצמה. לא, אני אגיד לך משהו, יש משהו בכימי שקורה, שעוד הוא מתחיל, הוא לא חייב להיות במפגש פיזי, מה זה אומר? אני נסעתי בלוס אנג'לס, ראיתי אותך על בילבורד נורא גדול, היה איתי בחור ישראלי באוטו, אמרתי לו, וואו, תראה איזה יפה זאת, הוא אמר לי, תגידי, אתה גנוב, ישראלית? אמרתי לו, מה? מי זאת? וככה למדתי עלייך בפעם הראשונה.
ואז התחיל מסע, אתה מברר עליי דרך נועה טישבי, דרך עופר שכטר, אני ממשיכה להגיד לא.
נכון, לא, היה לה חבר, היה לה חבר, ואמרו לי, הזהירו אותי, תקשיבי, כשיש חבר אין, ואתה צריך למצוא את החור השחור בזמן, כדי להיכנס פנימה. ובאמת חיכיתי שנה, לא חיכיתי בצד בשקט, אבל...
לא חשבתי.
אבל חיכיתי. אבל יש משהו,
אבל די,
שנייה,
באמת.
אני רוצה להשלים את המשפט, יש משהו שאתה רואה בן אדם, משהו בו מדליק אותך, משהו בו יש לך כמיהה, עכשיו, נכון, את האישה הכי יפה בעולם, ואי אפשר להתווכח על זה, אבל יופי זה לא הכל. והיה איזשהו משהו במהות שלך, בחבילה, בדבר הזה שאת מקרינה החוצה, שנורא משך אותי, ממש כאילו כמו בסטאר וורס, זה משך אותי ככוכב, לתוך הכוכב פנימה.
בוא נע, אתה עושה אותי איזה מחשפה.
נראה לי שעשית עליי איזה...
לא, אבל זה מה שזה היה. אמרת איזה פעם, וזה היה משפט שככה חקוק לי, שאמרת, בן אדם צריך לדעת מתי לצאת ביציאה באיילון. והיית רווק כזה המון המון שנים, וזו הייתה היציאה הנכונה כנראה.
לא נכונה, לא נכונה. זה היה היציאה שרציתי לצאת בה, ולא הייתי טיפש מספיק לוותר עליה. כלומר, אין נכון בחיים. אבל יש לנו רצונות, והרבה פעמים אנחנו עושים משחק של, רגע, זה שווה או לא שווה? אני בתקופה כזאת, למה שאני אעשה? ויש משהו בחיים שצריך לקחת החלטה, וההחלטה שלי הייתה לי, ראיתי את העתיד, ואמרתי, אני לא אגיע למצב שאני אגיד, וואו, זה היה לי ביד, ואני אוותר על זה, ואני זוכר שאחרי 3 חודשים שהיינו ביחד, אמרתי לחבר שלי, טוב, נראה לי שאני אציע לה, אמרתי, תגיד, אתה דפוק? אתה משוגע כל כך מהר? אמרתי, טוב, אז אני אהיה קול, חיכיתי 5 שנה. זה היה גם משוגע, והתחתנו טיק טק.
כן, התחתנו די מהר.
זה היה, אמרתי שלא תברח, שלא תגלה מה...
תגיד רגע, ועכשיו אחרי 13 שנה שאנחנו ביחד, פלוס 3 ילדים, משכנתה, חתול, דגים, מה השיעור הכי גדול? מה מחזיק אותנו יחד? וזהו, וסיימתי עם הזוגיות.
אוקיי. אני חושב ש... יש לנו ערכים משותפים בבסיס התפיסתי של החיים ושל מה שאנחנו רוצים מהחיים. אני חושב שיש הרבה דברים טובים שהצד היותר יפה של האנושיות שיש בך, שאני תמיד רציתי ללוות ממך, אבל יש לנו איזה משהו בערכים שהוא מצליח לגשר על כל הפערים שאין מה לעשות, כל זוג חווה, כל הורים חווים, והיכולת להסתכל לאופק ודרך אותם ערכים, לראות עתיד משותף עם אותו מטרה, אז אני חושב שזה... והרבה אהבה, והרבה צחוק, והרבה...
וגם אתה אבא מדהים, זה אני חושבת לא מספיק יודעים על, כאילו תמיד האימהות מדברות.
אז מי שרוצה אבא.
לא, תמיד אימהות מדברות האימהות שלהם כזה, וגברים הם לא, אתה לא סופר ברשתות החברתיות, אתה לא עובד בלעלות סטורים, אתה לא, זאת אומרת זה משהו שאני חושבת שלא יודעים מספיק עליך, אבל אתה נורא נורא פעיל עם הילדים, זה נורא חשוב לך, אתה נורא שם, אתה נורא נוכח.
א', זה לא משהו שאני חושב ש... יש לי איזשהו צורך לדברר החוצה. אני עושה את זה כי מה שזה נותן לי, ותראי, המקצוע שלי, כן, הוא כזה עסוק בעצמו, כן? אז השכבה, המכה הראשונה שאתה מקבל בטיסה הזאת של חיים, אפרופו, שאלת אותי, טסת לארצות הברית, הכל היה לך ברור. איפה שזה מתחיל להיסדק, זה כש... יעל נכנסת לתמונה. פתאום, יעל זה מישהו לקחת בחשבון, יעל זה היא רוצה לגור באמריקה, היא רוצה לגור בארץ. אחר כך בא ילד ראשון, ואז טובת הילד, והילד השני, והילד השלישי. זאת אומרת, הדרך פתאום מקבלת תפנית אחרת, כשיש לך...
אבל תקשיב, אני מרגישה שיש לך המון דרייב, בין הקורונה לבין, אתה יודע, תקופות שפחות עובדים ויותר עובדים, מאיפה הדרייב להמשיך לעשות מה שעושים?
זה טיפשות מבורכת. כי אתה לא יכול להסתכל על סך הנתונים האלה בשכל ישר ולהגיד, אוקיי, אני אלך על זה. אתה צריך להיות קצת כאילו חולה נפש או קצת בן אדם הזוי עם חזיונות. ואני אומר את זה בחדווה, אני אומר את כאילו...
ומה אתה אומר על כל הסיפור הזה עכשיו שיש איזה שיח על שחקנים שלא למדו ומקבלים תפקידים, איפה זה פוגש אותך?
אין לי שום בעיה עם זה. אני חושב שבסופו של דבר המבחן של כל בן אדם הוא מול המצלמה ולא איך זה נקרא, רזומה שלו. בכל זאת, כולנו שחקנים. כל בן אדם שמתהלך פה בכדור הארץ הוא שחקן. יש רק כאלה שעושים את זה כסף. אנחנו כל היום בוחרים להתנהל באיזשהו סוג של משחק. טוב, עכשיו אני אהיה קשוח, עכשיו אני אהיה רגיש, עכשיו אני אהיה אמפתי, עכשיו אני אראה כאילו לא אכפת לי, עכשיו אני אראה... כולם, לא משנה, גם הבחור שנכנס לעבוד בקור בדימונה, או עבר עליו משהו בלילה, הוא קם בבוקר ואומר, אני אשחק שהכל בסדר. היחידים שאין להם, זה החבר'ה שיושבים בנירוונה, איפשהו, על הר בהודו, שהם באמת באיזה זון זן. אז אני חושב שחלק מהשיח הזה נובע, אני זוכר שהיה את זה על כוכב נולד, על כל התחרויות שירה. איך זה, אנחנו היינו בלהקה צבאית, ואנחנו ועשינו. הזמנים השתנו. היום זו המקפצה, אני יכול להגיד לך ממישהו שהיה בגלי צהל, שזו הייתה המקפצה לעולם התקשורת. היום סוג התוכניות האלה הוא המקפצה, בלי לקחת מגלי צהל ומה שזה נותן. אבל הזמנים משתנים. היום יש כל כך הרבה כישרון במדיות החדשות, ביוטיוב ובאינסטגרם, ומה שאנשים עושים, זה שיא הקריאייטיב.
כן.
אז לא לקחת משם, זה לא הגיוני.
כן.
אני זוכר, עשיתי סרט עם קווין רובין, ולא ידעתי מי זה, ואמרו לי, הוא כוכב יוטיוב. כמובן שהבת שלנו מאוהבת פה, אבל, והנה, הוא הגיע משום מקום, נכון, מבחינתי, והיום הוא עושה כבר המון, אז... ההוכחה נמצאת בתוך הפודינג, מה שנקרא.
תגיד לי רגע, שאתה טס, ואתה טס המון, הנה, בעוד שנייה, יש לך עוד איזה תפקיד שאנחנו הולכים להיפרד לאיזה חודש. איך אתה מסתדר?
מסתדר מצוין.
נו די, נו, אתה מתגעגע עלינו רצח. תגיד את הדברים הנכונים, פפר, אתה עשה בושות.
אני לא, אני לא. יש לי איזה, יש לי איזה מכניזם כזה, שאני עולה על מטוס, אני פשוט מתנתק. אני חושב ש... אם אני מסתכל על זה בצורה קצת יותר עמוקה, זה בטח איזשהו מערכת הגנה, כי אתה לא יכול להיות במקום שאתה צריך להיות במצוינות, וכל הזמן להיות קרוע בגעגועים, ואני חושב שגם יש משהו מאוד בריא
בלהתגעגע.
אני חושב ששמעת אותי אומר את זה לילדות מגיל אפס, שאני טס, זה טוב להתגעגע. זאת אומרת, שמעתי איזה משהו מאוד יפה, שיש תמיד הדבר הזה, אם אתה אוהב משהו, שחרר אותו, ואם הוא חוזר, הוא שלך, ואני חושב שזה נכון גם לגבי קשר שנשמר. יש איזו התעוררות כזאת, לא פעם שמעתי אותך אומרת, וואו, תטוס כבר, או למה חזרת? או יותר קל בלעדיך. יש איזה משהו, גם לפגוש את עצמך, בוורסיה ש... קצת מוכרת לך, או קצת אתה רוצה להיפגש, אתה רוצה לקרוא, אתה רוצה סתם לפטפט עם מישהו, אתה רוצה, מה שעושה אותך שמח.
אז תגיד, אתה עובד בסטים כאלה, באמת טורפים, של עם הטריילרים וזה, והנהגים, והפה, ואני באה, ואני רק רואה את האוכל שמוגש בבין לבין, אני מתבלבלת, אני לא מבינה מה קורה, והם שמים ויטמינים, ואז אתה בא לסט בארץ, זה לא מטורף ה... הפער?
תראי, בסופו של דבר, הפער הוא נמדד בכסף. אוקיי? הפער הוא כסף. אין פער בכישרון, שזה המהות. ושאתה מתפקס על זה, ואני באמת רוצה להעיר על זה את הזרקור, כי זה באמת, בסופו של דבר, אתה מדבר על משולש, כן? השחקן, או מראיינת את המצלמה, ובמאי, זהו, זה המשולש שקיים, שמייצר את הדבר הזה שנקרא שפה קולנועית. ובארץ יש לנו אנשים מדהימים, שחקנים מדהימים, במאים מדהימים, לא סתם אנחנו הפכנו להיות אחת מהמעצמות התוכן הגדולות בעולם.
מה אתה אומר על כל מה שקורה? חברים הירושלמים שלך, ליאור רז, אבי, אנשים מתפוצצים, מוכרים תוכן.
מדהים, מדהים, מדהים. אני חושב ש... את יודעת, אם אני לא טועה, זה 14 שנה, סביב 14 שנה מאז הסנונית הראשונה שנועה תשבי, עשתה את החיבור של בטיפול, של חגי לוי, ואחר כך גידי רף כמובן, והסכר נפרץ, כי הקולנוע הישראלי והטלוויזיה הישראלית, בגלל שאין כסף, בגלל הבעיה שדיברת עליה, מחייבת יצירה במינימום של השקעה. כלומר, מה שאתה רואה על המסך, צריך להיות פשוט פגז ברמת המשפט וברמת הפריים. אתה לא יכול עכשיו להביא מסוקים ומטוסים והרבה דברים שיבלבלו אותך כצופה ותגיד, זה טוב, כמו שיש המון היום, לדעתי, בקולנוע האמריקאי, שזה המון זיקוקים כן. בלי תוכן. פה יש לך המון תוכן שפעמים אין מה לעשות, לייצר אותו, אתה מייצר אותו בשנקל וחצי. ואז הדבר הזה פעל לטובתנו בשני אופנים. אחד, כולם אמרו, אפשר לעשות את זה בכזה זול? אז בוא, אני... הגיע מצב שמזמינים סדרה שלמה, אומרים, בפי שלוש ממה שאנחנו פה רגילים, שבשבילהם זה כסף קל, צלמו את הכל, אנחנו כבר נמצא מה לעשות עם זה. זה מצד אחד. ומצד שני, התחילו לקחת את המוחות. את הכישרון.
אני חושבת שיש גם יותר פתיחות לשחקנים ישראלים.
חד משמעית. חברתנו גל גדות, אחת מהכוכבות הכי גדולות בעולם, והיא ישראלית. וליאור רז, ישראלי, ומרקי וניר, וואו, האמת היא שיש רשימה באמת ארוכה ומכובדת של אנשים שעובדים בתחום הזה. כמובן שלא כולם יכולים להיות סופרסטארס, אבל... אם אתה רוצה להיות בחלק מהקרקס הזה, שאני טסתי, אני חשבתי שאני כריסטופור קולומבוס,
זה עדיין קרקס, אורי, החיים שלנו, תחשוב, בעשר שנים האחרונות, הילדים היו בגן הזה, בבית ספר הזה, באוסטרליה, בארצות הברית, בזה, זה עדיין קרקס.
חד משמעי, צריך פרטנר פגז.
פרטנר פגז.
לא, באמת, כי זה לחיות בקרקס.
לפני שנסיים, מה אני מאחלת לך?
את שואלת או את אומרת?
אני שואלת.
שבעבודה שלנו נמשיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים שיאפשר לנו לחיות את החיים כמו שאנחנו רוצים.
אמן. פפר, אני אוהבת אותך.
יאו, תודה שבאת.
אני כבר התחתנתי.